שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו בספר יהושע, ואנחנו בפרק י"ח. ויקהלו כל עדת בני ישראל שילו. כן? אז נעשה מעבר של אוהל מועד מהגלגל, שזה המקום הזמני, לשילו, שזה המקום הקבוע, וישכינו שם את אוהל מועד. והארץ נכבשה לפניהם. אז יוצא שזה גם השלכה הלכתית, שברגע שיש מקום קבוע למשכן, אז יש איסור להקריב בבמות. והדבר הזה נהג במשך 369 שנים, שמשכן שילו עמד בשילו, למרות שלפי הנראה מכמה מקומות בתנ״ך נראה ששילו נעזבה, או שנגיד לא הייתה כל כך פופולרית והמשיכה עבודת הבמות, ייתכן גם שלא תמיד אוהל הארון הברית היה בשילו, אפשר לראות שהוא היה גם במקומות אחרים, ואז יוצא שבאותם ימים אפשר היה גם להקריב בבמה, וזה מתרץ כמה קושיות בספר שופטים בעיקר. מה שכתוב כאן, והארץ נכבשה לפניהם, זאת אומרת שכבר היו אחרי 7 שנים של כיבוש ושל חלוקה. אלא שהחלוקה לקחה זמן. וזה מה שכאן הכתוב חוזר לאחור, לספר לנו מה קרה עם כל הנחלות. הרי למדנו על 5 שבטים שהתיישבו, והם ראובן, גד, יהודה ואפרים ומנשה על שני חצאיו, אז יש לנו 5 שבטים. מה עם עוד 7? זה מה שכתוב כאן בפסוק ב', ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם. 7 שבטים. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם השם אלוהי אבותיכם. מה המשמעות של הלשון הזאת בפיו של יהושע? שייתכן שהיה נוח לא לכבוש, הרי כדי לקחת את החלקים שנותרו, צריך בכל זאת לעשות מלחמה, יש הרבה מובלעות כנעניות, ואולי יותר נוח להישאר או בגלגל או בשילו, באוהלים. עכשיו זה שהם היו באוהלים, זה לא דבר כל כך נורא, כי הם היו רגילים לזה מימי המדבר להיות באוהלים. כך שמבחינתם אולי היה יותר טוב לא להילחם. לכן יהושע צריך לעודד אותם, לומר להם שזו גם מצווה שהשם נתן. לבוא לרשת הארץ אשר נתן לכם השם אלוהי אבותיכם. לכן אתם כן צריכים לצאת למלחמה ולרשת את החבלים האלה. ואז יש הנחיה. מה? נכון. יש לפעמים, הרי דיברנו על זה שיהושע כבש את כל הארץ בבת אחת, ואחר כך כתוב, ימים רבים עשה יהושע מלחמה. אז יש צריך לב, או שזה בבת אחת או ימים רבים, אלא הכוונה שבבת אחת יש השתלטות ראשונית, אבל אחר כך צריך להיכנס לעומק, ולא תמיד זה יהושע עצמו שניהל את העניינים. למשל, ראינו שכיבוש חברון וגם כיבוש דביר נעשו על ידי כלב ועותניאל, כן? כמו שגם יאיר בן מנשה הוא זה שכבש את הבשן, אז זה לא, או שבט דן בצפון, שהדנים בעצמם הלכו וכבשו. אז בקיצור, יש הבדל בין, אפשר לומר, בין מה שמועבר לתקשורת באופן כללי שכבשנו את כל הארץ, ואחר כך המציאות בשטח שדורשת מאמץ. אז כאן יש הוראה חשובה, פסוק ד', הבו לכם 3 אנשים לשבת, ושלכם ויקומו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבואו אליי. זאת אומרת, 3 אנשים לכל שבט. יש אומרים לכל אחד משבעת השבטים, אז יוצא שזה 21 איש. יש אומרים לא, ל-12 השבטים, אז יוצא שזה 36 איש. דומה קצת לשילוח המרגלים, אבל כאן יש משהו חדש, צריך לכתוב. לכתוב? כן, בדיוק, רישום מקרקעין. עכשיו, מה זה לכתוב את הארץ? מפות כנראה באותם הימים, או שלא ציירו, או שהם היו מפות מאוד לא מדויקות. לא היו אז אמצעים לקבוע נון צדיק ודברים כאלה. אבל זה כדי לכתוב, צריך לעשות הערכה של היכולת של השטח לפרנס את היושבים. למשל, יש שבט מרובה, אז הוא צריך גם הרבה שטח, אבל צריך גם להתחשב בפוריות של השטח. לפעמים מדובר במקום שהוא טרשים, ואז צריך שטח גדול. מקום שהוא אדמה פוריה, ואז השטח יכול להיות יותר קטן. אז יש פה חישובים גם שצריך לעשות. דבר נוסף אנחנו רואים כאן, שכולם יודעים לכתוב. כן? זאת אומרת, יש אומות שבהם הידיעה, היכולת לכתוב, הגיעה מאוד מאוחר. עד היום הזה יש עמים שלא יודעים, שרוב הציבור, שרוב האוכלוסייה לא יודעת לכתוב. והנה כאן יהושע אומר, קחו שלושה אנשים מכל שבט, הם יכתבו. כן? זה דבר שמראה על המעלה הרוחנית של עם ישראל. והתחלקו אותה לשבעה, אז, ויכתבו אותה לפי נחלתם, ויבואו אליי. אחר כך תצטרכו לעשות חלוקה על פי הנתונים. שהחלוקה על פי הנתונים תהיה גם על פי הנתונים, וגם על פי הגורל. אז או שזה על פי הגורל, או על פי הנתונים. חזל אומרים ששם הייתה השגחה מיוחדת, שהגורל יצא לפי מה שידעו כבר. כן? גם האמת היא שיהושע כבר ידע מיעקב אבינו, זבולון לחוף ימים ישכון. אצל יהודה יש קרמים. כל הדברים האלה ידועים, פחות או יותר מראש. גם כשמשה רבנו רואה את הארץ לפני מותו, הוא רואה את ארץ אפרים, ואת ארץ מנשה, ואת יהודה. זאת אומרת, יודעים פחות או יותר איפה יהיו השבטים. ואז יוצא שרוח הקודש נותנת אישור למה שכבר ידוע. והתחלקו אותה לשבעה חלקים. יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמדו על גבולה מצפון. מה הוא רוצה לומר? מה שכבר חולק, חולק. לא מתחילים מחדש לפתוח את התיק של יהודה או של אפרים, והם עומדים מנגב ומצפון לנחלת בנימין ודן. כן, כלומר, בין אפרים לבין יהודה יש שטח יחסית קטן, שיכול להתאים לשני השבטים האלה. ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, ואתם אליי הנה, ויריתי לכם גורל פה לפני השם אלוהינו. מה זה פה? בשילו. כן, כלומר, צריך לשאול, בגורל גם אורים ותומים כנראה היו מעורבים. שילו היום אומרים בבנימין מבחינת החלוקה הפורמלית, אבל זה היה באפרים. כן, זה על גבול אפרים ובנימין. זה, אם תסתכל על המפה, תראה שיש כמין אצבע שנמשכת מבנימין עד שילו. כן. כלומר, זה, מבחינה גיאוגרפית זה אפרים, מבחינה שבטית זה בנימין. זה נכון. מה שאת אומרת, עד כי יבוא שילו, זה דבר מאוד מעניין, איך הבינו את זה השבטים בדורות הראשונים. כן, הרי נאמר, לא יסור שבט מיהודה, עד כי יבוא שילו. אז מה אומרים המתרגמים, מונקלוס, עד שיבוא המשיח. שהמשיח נקרא שילו. אבל לא ברור בכלל, אז בדורות האלה, שיהודה הוא זה שימלוך. אלא צריך לומר שהם הבינו את הפסוק, לא יסור שבט מיהודה, ומחוקם ברגליו במדבר. שיהודה הולך בראשונה, ונחשון בן עמינדב הוא זה שמוביל, והוא משבט יהודה, עד כי יבוא שילו, לעיר, למקום הנקרא שילו, ששם זה כבר לא של יהודה. יש מקום לדון בזה, כי בספר תהילים כתוב, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר ביהודה, דוד עבדו וכו'. זאת אומרת שזה היה כמין חידוש שעוברים ליהודה. באותם הימים חשבו שאפרים זה יהיה הגורם המולך לכל הדורות.
זה מה שגרם להם להשקיע את המשכן בשילו?
כן, כלומר גם שילו זה די במרכז הארץ. לכאורה היה אפשר גם בשכם. למה לא הקימו בשכם? במיוחד שרואים בסוף ספר יהושע שהיה מקדש השם בשכם. אז כנראה שההחלטה שזה יהיה בשילו לא הייתה חלקה. כן? אבל ידעו שזה צריך להיות איכשהו בנחלת אפרים, או בין אפרים למנשה, או משהו כזה, באזור הזה, שזה מרכז הארץ. ואז זה צריך לכתוב, טוב, יש המשך, אבל זו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.